פרק ה. ויך ישמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר על הים את אשר הוביש אדוני את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברם וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. בסוף הפרק הקודם ראינו שאחת המטרות של נס קריאת הירדן היא כדי ליצור הרתעה בקרב עמי הארץ, שיפחדו מעם ישראל וככה יקל על עם ישראל לנצח אותם במלחמה. ופה אנחנו רואים שהמטרה אכן הושגה. הגויים שמעו על נס קריאת הירדן ואכן זה הכניס בהם אורך גדול וימס לבבם. בעת ההיא אמר אדוני אל יהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית. כן, חרבות צורים זה אלו אבנים חדות מאוד שמתאימות למול בהן, כמו שמצאנו אצל ציפורה, ותיקח ציפורה צור ותכרות את עורלת בנה. עם אבן הצור היא עשתה ברית מילה לבן שלה, אז גם יהושע משתמש באותו עיקרון ומל עם חרבות צורים. ומה זה מול את בני ישראל שנית? הכוונה הייתה כבר נגלה אחת של מילה, כבר עם ישראל התקבץ כולו למול לפני לקראת יציאת מצרים. אז לפני שהקריבו את קורבן הפסח, לפני יציאת מצרים, כולם מלו, ומאז לא מלו, אף אחד לא מל את בנו, כמו שאנחנו נראה בהמשך. ועכשיו זה הפעם השנייה שמלים, שעוד פעם עם ישראל מתקבץ לעשות ברית מילה. לכן נאמר פה שנית.
עד עכשיו לא קיבלו את הציווי של שמונה ימים, כאילו, אחרי
שהוא נולד. לא, ודאי, היה כבר ציווי, בוודאי, אבל לא היה אפשר לממש אותו, כמו שאנחנו נראה בהמשך. אי אפשר היה למול במדבר. נראה עכשיו. וזה הדבר אשר מל יהושע. כל העם היוצא ממצרים הזכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים. כי מולים היו כל העם היוצאים, וכל העם הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מעלו. כלומר, הכתוב נותן כאן שתי קבוצות של אנשים. יש את הקבוצה הראשונה, אלו שמעלו בפסח מצרים, לקראת אכילת קורבן הפסח לפני יציאת מצרים, והם מתו כולם במדבר. זו קבוצה אחת. הקבוצה השנייה זו אלו שנולדו אחרי כן, אחרי פסח מצרים, שהם בעצם עדיין לא נימולו, ובמשך כל 40 השנים האלו לא מלו אותם, כי אי אפשר היה למול את הבנים, כאשר לא יודעים אם מחר בבוקר צריך לצאת כבר למסע חדש. אם עם ישראל היו יודעים שהם נמצאים זמן מסוים, אז היו יכולים למול, אבל עמוד הענן יכול כל רגע להמשיך במסע, והתינוק שעובר ברית מילה הוא צריך לנוח במקום אחד, כמו שאנחנו נראה פה בסוף, בסוף הפרשייה, שהם ישבו תחתם במחנה עד חיותם, ולכן אי אפשר היה למול במשך 40 שנה אלו. יש לציין שיש קבוצה שלישית שאותה התנ"ך לא הזכיר כאן, שזה מי שמל בפסח מצרים אבל היה מתחת לגיל 20 בחטא המרגלים, והוא בעצם כן היה מהול ולא מת במדבר, הוא נכנס לארץ. אבל התנ"ך מזכיר פה את אלו שמתו במדבר ואת אלו שנולדו אחר כך והיו צריכים לעשות עכשיו ברית מילה. דרך אגב, לא בכדי השם מצווה את יהושע דווקא עכשיו לעשות ברית מילה עם ישראל, כי ראינו בפרשת לך לך שהשם אומר לאברהם, כשהוא מצווה אותו לברית המילה, והקימותי את בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, אחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. זאת אומרת, ברית המילה קשורה בקשר ישיר לירושת ארץ ישראל. ולכן לפני שכובשים את ארץ ישראל, קודם כל עושים ברית מילה. כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר, עד תום כל הגוי אנשי המלחמה היוצאים ממצרים, אשר לא שמעו בקול אדוני, אשר נשבע אדוני להם, לבלתי הרותם את הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותם לתת לנו, ארץ זבת חלב ודבש. ואת ביניהם הקים תחתם, אותם מל יהושע, כי ערלים היו, כי לא מלו אותם בדרך. יש כאן לכאורה עריכות מאוד מאוד גדולה וחזרה כמה פעמים על אותו עניין, ובעצם מה שאפשר ללמוד מהעריכות הזאת ומהכפילות הזאת, שהנביא בא להגיד לנו, שוב, את, מצד אחד את, את זה ש... עם ישראל, הדור הראשון, היה לו את הפוטנציאל להיכנס לארץ, הם עשו ברית מילה ביציאה ממצרים, ועכשיו הם יכולים להיכנס לארץ, אבל הם פספסו את ההזדמנות ומעשו בארץ חמדה ולא זכו. ועכשיו הבנים שלהם, שהם כן יזכו להיכנס לארץ, אז צריך למול אותם כדי שיוכלו לכבוש את הארץ, שיגיע להם בזכות לקבל את ארץ ישראל. וגם יש פה, העריכות הזאת גם רומזת ל... חרפת מצרים, שהכתוב יזכיר אותה תכף, בפסוקים הבאים. ויהי, כאשר תמו כל הגוי להימול, וישבו תחתם במחנה, עד חיותם, עד שהם יתרפאו מהמילה. כי אמרנו, מילה זה דבר כואב, זה דבר שמצריך רפואה, כמו שאנחנו רואים באנשי שכם, ויהי ביום השלישי ביותם כואבים, אז צריך לחכות כמה ימים עד שהם יתחזקו. אני מזכיר שהם עברו את הירדן ביוד בניסן, והם כנראה עשו את המילה ממש סמוך לכך, ותכף אנחנו נראה שהם הולכים לעשות את קורבן הפסח. ויאמר אדוני אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. מה זה גלותי את חרפת מצרים מעליכם? אפשר להסביר בצורה פשוטה, חרפת מצרים, הכוונה שעד עכשיו כל עם ישראל שהיו במדבר היו ערלים, וערלה נקראת חרפה, כמו שבני יעקב אומרים לשכם, אנחנו לא ניתן לך את דינה אחותנו להתחתן איתה עד שלא תמול, כי חרפה היא לנו לתת את אחותנו לאיש אשר לא ערלה. חרפה היא לנו, אז ערלה זה חרפה לעם ישראל, ולכן כל זמן שעם ישראל עם הערלים, אז מצב של חרפה. ועוד אפשר להגיד שחרפת מצרים, מודגש פה גם מצרים, זה הכוונה חרפת יציאת מצרים. כלומר, זה שעם ישראל כל כך הרבה שנים הם ערלים, זה תיעוד לחטא שהיה בתחילת יציאת מצרים, שהוא זה שגרם לכל זה. הרי עם ישראל היום אומרים למול, בקורבן פסח לפני היציאת מצרים, ותוך שנה ומשהו להיכנס כבר לארץ ישראל ולכבוש אותה. וזה שעם ישראל 40 שנים במדבר ולא יכולים למול בגלל התנאים של המדבר, המצב הזה הוא מזכיר את אבון לחרפת מצרים, לחטא הזה של שהיה לנו בחטא המרגלים. ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש, בערב בערבות יריחו. כמובן שאי אפשר שלא לראות את הדמיון בין יציאת מצרים שעשו קורבן פסח, מלו ומיד עשו קורבן פסח, וגם כשנכנסים לארץ מלים ומיד עושים את קורבן הפסח. ויוכלו מעבור הארץ ממחורת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. בדרך כלל ממחורת הפסח, בלשון המקרא, הכוונה ביום טוב ראשון של פסח. הפסח, חג הפסח, זה הכוונה ליום י"ד בניסן, וממחורת הפסח זה תתווה, כמו שכתוב, ממחורת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה, לעיני כל מצרים. אז לכאורה זה תתווה, אבל חכמים אמרו זה תתזיים. ורואים את זה ברמז מהפסוק, שכתוב שהם ויוכלו מעבור הארץ ממחורת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. שימו לב כמה שהפסוק הזה דומה לפסוק שמופיע על הקרבת קורבן העומר, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוהיכם. אין, יש פה קלי ויש פה עד עצם היום הזה, אז פה חכמים ראו רמז לדבר שבעצם מדובר פה על ט"ז בניסן, שהם הקריבו את העומר ומיד יכלו לאכול מעבור הארץ. וישבות המן ממחורת באוכלה מעבור הארץ, ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. אין כבר צורך בנס, אין כבר צורך שירד מן, יש כבר את תבואת הארץ, אז ממילא הנס מפסיק, כי אנחנו מעדיפים, הקדוש ברוך הוא מעדיף לא להשתמש בניסים כשאין איזה צורך.
אבל אם נשאר ניסים לארץ, איך הם יכולים כאילו, צריך לגדל את העניינים?
אז כנראה שהיה שם או מדברים שהם כבר כבשו ושטחים שהיה להם שם, או מהפקר, כנראה שזה מה שמשם היה להם. אני מזכיר פה, יש פסוק בפרשת בשלח, ששם כתוב, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, עד בואם אל ארץ נושבת. את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. שימו לב, הפסוק הזה כתוב בפרשת בשלח, בתחילת הופעת המן. אז כבר התורה כתבה שעם ישראל יאכלו, כמובן שמשה כתב את זה בסוף ה-40 שנה, אבל הוא כותב שהם יאכלו את זה עד שיגיעו אל ארץ נושבת, שזה בעצם כבר בספר יהושע. פה זה מתקיים, הפסוק שכתוב בפרשת בשלח. ויהי ביות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד נגדו, וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה, אם לצרנו. יש חושך, יהושע עושה שם פעילות מבצעית מסביב ליריחו, לראות איפה כדאי לתקוף וכיוצא בזה. והוא רואה, מזהה דמות נגדו, ושואל אותו, אתה לנו או לאויבינו? עונה לו האיש, ויאמר, לא, כי אני שר צבא אדוני, אתה עבדתי. ויפול יהושע אל פניו ארצה, וישתחו, ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? שימו לב, זה לא מלאך רגיל, זה שר צבא השם, זה הפעם היחידה במקרא שכתוב על מלאך מסוים שהוא שר צבא השם. ופה יש בעצם רמז, ככה אומר הרשב"ן, יש כאן רמז למה שהתורה אומרת בפרשת משפטים, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. ישמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו וכולי. כלומר, השם אומר להם ישראל, אני אשלח מלאך לפניכם שיעזור לכם במלחמה. וזה המלאך הזה שפה מדבר עם יהושע. טוב, אז יהושע שואל אותו, מה אדוני מדבר על עבדו? ויאמר שר צבא אדוני אל יהושע, של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא, ויעש יהושע כן. כמובן שאנחנו מכירים את המקבילה בפרשת שמות, שם משה רואה את הסנה וכו', ושם אומר לו המלאך, ויאמר אל תקרא ולום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. שם אני מבין את מה שהמלאך אומר, כי יש שם התגלות של השם בסנה, השם אומר לו, המלאך אומר, אל תקרא ולום, אל תתקרב יותר, כי המקום הזה קדוש, אז תוריד את נעליך. פה, א', לא כתוב, אל תקרא ולום. כלומר, אין פה מקום מסוים של קדושה, גם אין פה איזו התגלות של השם. יש פה מלאך שעומד מולו, אבל אין פה התגלות כמו שהייתה בסנה, שממש השם כביכול מופיע עליו בסנה. וגם, יש פה דיוק שכתוב, של נעלך ולא נעליך. כלומר, נעל אחת שלך, מעל רגליך. אז לכאורה, יש לשאול מה המטרה של המלאך, מה הוא בא בעצם להגיד פה ליהושע. אצל משה זה מאוד מובן, יש פה מקום של התגלות של השם, אז משה צריך להוריד את הנעליים כדי להראות את היראה מפני השם. אבל מה בא המלאך להגיד ליהושע? אז אפשר לומר, המלאך בא, כיוון שהמלאך הוא בעצם זה שאמרנו, זה שאמור לצאת לפני ישראל למלחמות ולנצח את אויביהם, המלאך רוצה להראות ליהושע שהמלחמה על ארץ ישראל זה דבר קדוש, זה לא סתם מלחמה שעם שבא לכבוש כדי שיהיה לו איפה לגור, זאת מלחמה של קודש, זאת מלחמה של מצווה, ולכן הוא צריך להתייחס אליה בחרדת הקודש הראויה. ולכן אומר לו, המקום הזה, ארץ ישראל, המקום הזה הוא מקום קדוש, ולכן אתה צריך להוריד נעל אחת, כי משהו סמלי. לא כי המקום הזה עצמו שאתה עומד עליו, אלא תוריד נעל אחת כמשהו סמלי, וככה אתה תדע להתייחס למלחמה על ארץ ישראל בכבוד וביראת הקודש הראויה.